אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינוויסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינוויסטקאסט.
היי פלג, בוקר טוב.
היי עידו, מה שלומך?
בסדר גמור, מה העניינים?
מצוין.
יופי, אז התכנסנו היום לדבר על ריפייננס, ואני מניח שרוב המאזינים ששומעים אותנו יודעים לומר בגדול שזהו זה מין שיטה של מימון בדיעבד או מימון מחדש, משהו כללי כזה. בואו רגע ננסה להמשיג בצורה סדורה פשוטה את המונח הזה ואולי לפלח אותו לענפים השונים שלו.
הגיע הזמן שנעשה פרק על ריפייננס, אני חושב, כי זה תחום מאוד חשוב בעולם ההשקעות, גם בנדלן, גם לא בנדלן, בכלל בפרויקטים, גם מהכובע של משקיע, גם מהכובע של יזם, וזה תחום כל כך גדול בעולם הבנקאי, שהוא לא מקבל מספיק תשומת לב כאן באינוויסטקאסט, אז הגיע הזמן להקדיש לו גם כן את היריעה. כל הנושא של ריפייננס זה שם לא כל כך מדויק לכל אותן צורות של מימון של נכסים קיימים. זאת אומרת, יש לי נכס קיים כלשהו, שההנחה שהנכס הזה כבר ברשותי, בבעלותי, ואז אני עושה איזשהו מימון. עכשיו, יכול להיות שעל הנכס הזה כבר רובץ שיעבוד כלשהו, כלומר, כבר על הנכס הזה קיים מימון ראשון, ועכשיו אני מוסיף מימון נוסף, או שאני עושה מחזור של המימון הקיים, קצת משנה אותו, משנה את התנאים שלו, פותח את הסכם ההלוואה מחדש. אז זה המצב שבו על הנכס כבר רובצת איזושהי משכנתה, או רובץ איזשהו שיעבוד, איזשהו מימון קודם בזמן. אבל יכול להיות גם נכס נקי. נקי ממימון, נקי משיעבודים קודמים, נכס שקניתי אותו מה שנקרא בקש, ועכשיו אני עושה לו איזשהו שיעבוד, איזשהו מימון על חשבון הנכס הקיים, שאני משעבד את הנכס הזה לטובת הגורם המלווה. זה מה שנכלל תחת ההגדרה הזאת, השם הלועזי הלא מוצלח של ריפייננס, וזה בעצם אני חושב שהמונח הכללי שמתאר את שני הסוגים שהרגע ציין.
אז יפה, אז אתה אומר שיש שני ערוצים מרכזיים, אחד מחזור משכנתה שנועדה בעצם להטיב את תנאי המימון הקיימים בדרך של החלפת משכנתה קיימת במשכנתה חדשה, או לצורך העניין החלפה, לא חשוב. או הערוץ השני והיותר מעניין בעיניי, ואני חושב שגם בעיניך, של ריפייננס, מימון בדרך של חילוץ הון עצמי. אז בוא נרחיב את הדיון על חילוץ ההון העצמי, בוא נסביר אותו קצת יותר לעומק ונראה איך אנחנו כמשקיעים או כיזמים יכולים ליהנות ממנו.
מעולה, רק כדי לחדד לפני חילוץ ההון העצמי מילה על נושא של מחזורים של משכנתה, למעשה, אז כמו שאמרתי, מה שבעצם עושה מי שמחזר את המשכנתה, הוא פותח את הסכם ההלוואה, או שהוא פשוט מוסיף עוד רובד של הלוואה. אז פתיחת הסכם ההלוואה זה אומר, נניח היה לי הלוואה היסטורית, עם תנאים מסוימים, נגיד תקופה, נגיד ריבית, נגיד סוגי הלוואה וכו'. ואני החלטתי אחרי X זמן שבא לי לשנות את התנאים, אז אני פונה לגורם המממן, בדרך כלל זה יהיה בנק, ואני אומר, בוא נפתח את התנאים, כי השתנו הנסיבות, כי עכשיו אני יכול לקבל, לא יודע, קיבלתי ירושה, אני רוצה לסגור חלק, אני רוצה להוסיף. אז בעצם מה שאני עושה, אני פונה בעצם לאותו גורם ופותח
או לגורם אחר, או לגורם בנקאי אלטרנטיבי לצורך.
נכון, או לגורם בנקאי אלטרנטיבי, אומר לו, יש לי כבר משכנתה אחת, בוא אני רוצה לעשות איתך את המשכנתה השנייה, ואני סוגר את המשכנתה הראשונה שעשיתי, או מוסיף. אז זה באמת מה שמכונה מחזור, זה הריפייננס במובן, כן, כמו שאפשר לדמיין אותו מילולית, כן, מעין מימון מחדש של הנכס בצורה כזאת של פתיחת הסכם ההלוואה. אני יכול גם, אם היה לי הלוואה על היקף מסוים, אני עכשיו רוצה להעמיק את ההלוואה, כלומר להוסיף, לא חייב לפתוח את הסכם ההלוואה, אני יכול פשוט לקחת עוד הלוואה, כמו שאמרת, ללכת לגורם בנקאי אחר ולבקש עוד כסף. שני המצבים האלה הם מצבים שבהם יש לי הלוואה קיימת, הנכס כבר משועבד לטובת הגורם המלווה, ואני עושה איזושהי פעולה נוספת בנכס. הסיפור של חילוץ הון עצמי הוא סיפור מעט שונה. או לפחות הוא מועד שונה ברעיון שלו. הרעיון של חילוץ הון עצמי הוא שבעצם, בוא נגיד במקרה, כדי שזה יהיה פשוט, כי גם פה יכול להיות מצב שבו כבר יש לי הלוואה, אני גם תכף אציין את זה על מימון של רובד יותר גבוה, יותר מימון של מזנין למשל, חילוץ מזנין וכו', אבל תכף נגיע לזה. בעיקרון, לצורך הדיון שלנו עכשיו, כשאני מדבר על חילוץ הון עצמי, אני מדבר על עסקה שכאילו נכנסתי אליה בקש. מה זה נכנסתי אליה בקש? שמתי כסף שלי בנכס הזה, זה לאו דווקא חייב להיות נכס נדלן, זה יכול להיות איזשהו מכונה, זה יכול להיות מתקן סולארי, זה יכול להיות whatever, אני בעצם שמתי קש בנכס הזה, מסיבות כאלה ואחרות שתכף נדון בהן, ועכשיו אני רוצה לחלץ את הכסף, ששמתי, על ידי מהלך כזה של refinance, או על דרך מהלך של חילוץ הון עצמי. אז זה בעצם הרעיון, הכסף הזה, ההון שלי קבור, נניח בבלוקים, הוא תקוע שם בבלוקים, ואני רוצה לחלץ כמה שאני יכול מתוך הבלוקים מסיבות כאלה ואחרות שתכף נרחיב.
ובאמת, אז אחד, אני מניח שיש איזושהי מגבלה, אתה יודע, לכמה כסף אתה יכול לחלץ מהנכס הזה, בדיוק כמו ההיגיון של משכנתא, כן? כמו שאתה מקבל מראש 50 או 75%, אני מניח שיש גם פה איזושהי מגבלות, פעם אחת, ופעם שנייה התחלת לגעת במימון, כן?
רובד גבוה יותר.
מימון של רובד גבוה יותר, אז בוא נחבר כבר את הדיון על שני הדברים האלה יחד.
אז לגבי הראשון, אתה צודק, יש בהחלט מגבלות על החילוץ, כי באמת זה דומה, כי אם אני עושה חילוץ, אני בעצם עושה פה איזשהו מינוף, כן? אני עושה פה איזשהו לקיחת הלוואה ומשכון של הנכס הקיים. לכן, אז אפילו אם קניתי אותו לכתחילה בקש, עכשיו כשאני רוצה לקחת משכנתה על הנכס הזה, אם זה נכס נדלן, אז חלות עליי המגבלות שחלות על משכנתה, לפעמים אפילו זה מגבלות מחמירות יותר, אז חלות עליי מגבלות ואני לא יכול למנף עד הסוף. כי אלה בעצם המגבלות בדרך כלל של בנקים מרכזיים, ואנחנו מכירים את המגבלות בארץ. אז זה באמת המצב הראשון. לגבי המימון של הרובד הגבוה, זו סיטואציה שבה בכל זאת מינפתי גם בכניסה לנכס. מה זה אומר? נניח מלכתחילה קניתי נכס ב-75% מימון מבנק, והבנק אמר לי בתנאי המימון, שמע, אתה חייב להעמיד 25% הון עצמי. כן, למה הוא עושה את זה? הוא רוצה מה? הוא רוצה שאני אהיה עם רגליים בבוץ, נכון? מכירים את הביטוי הזה? זה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אני רוצה להגיד שזו שגיאה כלכלית ופיננסית של הבנקאי, כשהוא דורש ממני 25% רגליים בבוץ, זו שגיאה כלכלית ופיננסית, כי הוא למעשה מפספס משהו מאוד מאוד אינרנטי כאן, שהוא לא שם לב אליו, ולכן מי שירצה אני אשמח להרחיב על זה ולהסביר את הדרך המעניינת שאפשר ככה להתגבר על הדרישה הזאת של ה-25% הון עצמי שצריך להביא בעצמך, כי זה בעיניי די לא מדויק או די לא עולה בכאן אחד, יש טריק מאוד מצחיק ומשעשע שאפשר לעשות כאן, אז לפנות באינבסטקאסט, לשאול בפורום, ואני אשמח להרחיב על זה, לא רוצה להיכנס לזה כאן, אבל בעיקרון, הדרישה של הבנק תמיד תהיה, טוב, תביא 25% הון עצמי, ואת ה-75% אני אביא לך. עכשיו, מה קורה מצב כזה? אתה אומר, טוב, אני אשים 25% עכשיו, אבל לימים, כאשר הנכס הזה, לא יודע מה, יעברו כמה חודשים, שנים, אני ארצה חזרה את אותם 25%. אז אני יכול לעשות חילוצים של ההון העצמי. כאן זה סוג מסוים של חילוץ הון עצמי, בתנאים מסוימים. עכשיו אתה יכול לעלות את השאלה, כן, אבל מה אם במצב הזה, הרי אתה כפוף להוראות הבנק המרכזי, שאומרות שבעצם אי אפשר למנף 100% משווי הנכס. איך תחלץ אותם 25%? אז זה בדיוק אחד הדברים שקשורים לפרדוקס שגם, שלא ניכנס אליו, שבאמת יש פה איזשהו פרדוקס, יש פה איזו אנומליה מסוימת, אבל כאן אני יכול לעזר בגורם שהוא לא בנק. שיכול לפנות לגורם שהוא לא בנק, הוא יביא לי את הכסף, אני אעשה מולו את הריפייננס, אני בעצם מחלץ את ההון העצמי באמצעותו. כלומר, את ה-25% שתקועים עכשיו בבנק, אני אעשה באמצעות ריפייננס מגורם חוץ בנקאי, גם על זה אולי נדבר טיפה יותר.
אז בדיוק, אז אולי באמת תכף נרחיב את הדיון על גורמים חוץ בנקאיים, אבל אתה יודע, התחלנו כבר לדבר על חילוץ הון עצמי כעל דבר חיובי, אבל לא הסברנו מה היתרונות שלו, אז אולי באמת בואו נסביר רגע את ההיגיון הכלכלי של הסיפור הזה של חילוץ הון עצמי.
למעשה, חילוץ הון עצמי וריפייננסים זה פשוט עוד פעם משכנתה. זה משכנתה שהמשמעות של משכנתה זה מינוף, זה בעצם אני לוקח כסף זול ומשקיע אותו באפיק שמניב לי תשואה גבוהה יותר. זה למעשה המהות של מינוף. וכמו שיש יתרונות למינוף ולגישות ה-OPM, שוב, יש לזה גם חסרונות, ולא תמיד מינוף זה טוב, ואנחנו תכף נסביר שכרגיל, כמו שאנחנו אומרים, כל דבר לגופו ולא אוטומטית להגיד מינוף, מינוף, OPM, OPM, יש לזה יתרונות, יש לזה גם חסרונות, וצריך לדעת את שניהם. אבל כעיקרון, היתרונות שיש למינוף הם היתרונות שאנחנו מכירים, שאנחנו בעצם יכולים היום לקחת כסף יחסית זול, ולהשקיע את הכסף שקיבלנו באפיקים שהם יותר מתגמלים. ויש עוד יתרון לסוג הזה של חילוצי הון עצמי, שמה זה בעצם אומר חילוץ הון עצמי? אני מחלץ את ההון שהשקעתי בבלוקים, את ההון שהשקעתי בנכס. מה זה מחלץ אותו? זה, הכסף הזה עובר, חוזר אליי לכיס, ועד יש לי מזומן, יש לי הנזלה של כסף, ולפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים התהליך הזה של הנזלת הכסף היא יותר מהירה מאשר למכור את הנכס, לממש אותו. ולפעמים יש סיבות טובות אחרות שאני אעשה, ומיד נגיע לזה.
אז יפה, ומעבר נגיד למינוף, ולעצם העובדה שאתה ממשיך להחזיק בנכס, יש איזה יתרון, לא יודע, מיסוי, כלכלי, רגולטורי אחר בחילוץ של ההון העצמי מנכס קיים, על פני נניח מכירה שלו, כי גם מכירה יכולה להנזיל את הכסף, אתה יודע.
נקודה מעולה, יש יתרון מיסוי מאוד מאוד חזק כאן, כי מה שקורה בעצם בחילוץ הון עצמי, מה, אני בעצם לוקח כאילו הלוואה על חשבון הנכס, ותכף נראה את זה מספרית, אבל אני בעצם עושה סוג של מימוש רווחים. אם יש לי רווחים בנכס, אני מממש רווחים. עכשיו, מאחר שמדובר בהלוואה שקיבלתי מגורם מלווה, מבחינה מיסויית לא מדובר פה על עסקה שבה יש לי רווח הון, כי קיבלתי הלוואה. לא, אין לי פה רווח הון. אמנם מימשתי חלק מהרווחים, אבל לא קיבלתי, לא, אין לי רווח הון, אין לי אירוע מס. לכן, שוב, אני לא יודע מה בכל מקום, אבל לפחות ככה גם בדין הישראלי, בחלק מהמקרים, שוב, נסייג, נגיד שהכל תלוי בדיקה פרטנית, ולפעמים זה כן יחשב כאירוע מס בגלל נושא של עסקאות מלאכותיות, דברים מהסוג הזה, על כעיקרון, בהגדרה, כאשר אני מחלץ הון עצמי מנכס, זה עשוי לא להתאפס כאירוע מס, שלא חב במס שבח או במס רווחי הון. במצב כזה, אני בעצם יכול לקבל כסף שהוא לא דורש מיסוי, לפחות לא בשלב הנוכחי, אלא עד שאני ממש את הנכס במועד המימוש של הנכס בעוד X שנים, שאז אני אשלם כמובן את מס השבח על הרווח כולו. ובינתיים, היתרון המיסוי זה שאני יכול להפיק בעצם ריבית דריבית, או תשואה אפקטיבית, כן, על הכסף שהייתי ממוסה עליו. על הכסף שהייתי בעצם, הייתי אמור לשלם עליו מס, אני יכול להפיק גם על החלק הזה, גם על הרכיב הזה, תשואה אפקטיבית של ריבית דריבית.
הפרק בחסות, מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס. והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
תגיד, עכשיו כשמדברים על חילוץ הון עצמי, אי אפשר להימנע מהשוואה או מהדמיון למשכנתא, וגם נגעת בזה קודם, ואם יש דמיון כל כך גדול למשכנתא ברמה המהותית וביתרונות שלו, אז למה שאני אלך על ריפייננס ולא פשוט אקח משכנתא מלכתחילה? למה לעשות התהליך כזה עקום או בדיעבד או אתה יודע?
זאת שאלה מצוינת, ובוא נתעכב עליה טיפה, על ההבחנה בין משכנתא מלכתחילה לבין משכנתא בדיעבד. בוא נעשה רגע את המקרה הפשוט והנקי. סיטואציה שבה יש לי, אני עומד לפני שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, אני קונה נכס באמצעות משכנתא, כן? נניח 75% מבנק. אפשרות שנייה, אני קונה בקש את הנכס, ואחרי איקס זמן אני עושה חילוץ הון עצמי, ריפייננס כזה, שבמהלכו אני בעצם מקבל 75% משווי הנכס, מקבל אותו חזרה אליי, ונכנס לעסקת משכנתא בשלב הזה. אז אלה שתי האפשרויות שניצבות בפניי. בוא נגיד ששתי ניצבות בפניי. מתי אני אבחר בזה, מתי אני אבחר בזה. אז קודם כל ברור ששני המצבים הם מתחרים באיזשהו מובן, ולכאורה, אם, בוא נגיד בהיגיון הכלכלי, אם היינו מסתכלים על שני מצבים שבהם אני בלאו הכי מחליט שאני בוודאות הולך להפיק של לקיחת איזושהי הלוואה מגורם בנקאי לצורך העניין, וגם בהנחה, והיא לא הנחה נכונה, ההנחה שלפי תנאי ההשקעה או תנאי ההלוואה הם זהים לפני רכישת הנכס ואחרי רכישת הנכס, זאת הנחה לשגויה, אם זה היה המצב, אז אדם יכול לשאול את עצמו למה להמתין. אם אני יכול למנף היום, עדיף לי למנף היום, לא למנף מחר, לא לשים את הכסף שלי בנכס, עם התנאים עם אותם תנאים. ולכן כלכלית, כן, הדעת נותנת, כן, המוח הכלכלי חייב ליצור פערים, הבדלים, בין לקיחת משכנתא לפני שאתה רוכש את הנכס, לבין לקיחת משכנתא אחרי שהנכס כבר בבעלותך, ואפילו שהוא נכס כבר מניב. כן, כי אם לא היה את הפער הזה, לא היה שום הצדקה, לא יכול להיות שהבנק לא היה רואה את ההבחנה הזאת, כי אחרת אף אחד לא היה לוקח את העסקה הזאת בדיעבד, הוא לוקח אותה רק מראש. אם הכל היה זהה ונכון. לכן נוצרו בוודאי פערים שהופכים את המינוף בדיעבד הזה, או את עסקת הריפייננס הבדיעבדית, למשתלמים, ולפעמים אפילו משתלמים משמעותית יותר מאשר לכתחילה. אז מהם המצבים האלה? מתי אנחנו נמצאים במצב שבו יש איזשהו יתרון? קודם כל, אני אתן את הדבר הכי בסיסי, והוא נושא הזמן. משקיע כשמשקיע או קונה או יזם, אנחנו גם תכף נחלק את זה למשקיע ויזם, אני רוצה להדגיש נושא הזמן, הרבה מאוד פעמים לקיחת משכנתה בתהליך של רכישת נכסים או תהליך של כניסה להשקעות, היא תהליך טיפה יותר מסורבל וארוך, ואם למשקיע או ליזם יש קש, יש כסף ביד, הרבה פעמים עניין העיתוי ועניין השלמת התהליך יש לה חשיבות יתרה, כי הוא מתחרה עם עוד קונים, לכן המוכר שלו יגיד, טוב, אתה קונה בקש, קח את זה בקש. ואז עכשיו הוא יתפנה להביא משכנתה כשכבר הנכס נמצא אצלו ביד, הרבה יותר קל, לכן יש לו יתרון גם בנושא העיתוי. אבל עכשיו בואו נראה על יתרונות טיפה יותר קרדינליים, כן? אז אם נסתכל על משקיע שאפילו נתייחס למשקיע one timer, למה שהוא יעדיף ללכת למימון בדיעבד, לעסקת ריפייננס? אז לפעמים לכתחילה לא ניתן, אבל בדיעבד ניתן. מה זאת אומרת? הבנק, כאשר אני בא אליו כ-one timer כזה, כמשקיע, כקונה חד פעמי, אין לי היסטוריה מולו, הוא לא מכיר אותי, הוא לא יודע עליי כלום, בוא נניח אפילו נעשה את זה רכישה בחול, הוא לא יודע עליי כלום, והוא כמובן יש פה איזשהו ערפל, והוא אומר, גם ככה יש סיכונים עם הלווה הזה, כי אני לא מכיר אותו, אז בוא נמזר את הסיכונים, בוא שקודם כל יקנה את הנכס, ואז אולי נדבר איתו, כשיהיה לו נכס מניב, אז הוא יוצא משכנתה, אז יכול להיות שנדבר איתו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא בכלל ימנע לי את האפשרות לפנות אליו מלכתחילה, כדי לקנות את הנכס. אז זה המצב הראשון. המצב השני זה, למשל, כאשר קיבלתי בירושה נכס, אז קיבלתי אותו בבעלות, כל הנכס כולו, כשהוא למשל לא ממונף, לא ממושכן. אז בשלב הזה אני נמצא בעצם עם נכס שהוא לא ממושכן, ועכשיו אני יכול להחליט האם לעשות לו איזשהו ריפייננס, איזשהו חילוץ של ההון העצמי מהנכס הזה. עוד אפשרות נוספת, זה, עוד יתרון נוסף למשקיע, זה למשל, אחרי שהוא החזיר חלק מהמשכנתה. למשל, אני עכשיו, לאורך השנים, החזרתי חלק מסוים מהמשכנתה, אחרי שנים שלמשל אני שילמתי 15 שנה מתוך ה-30, כבר פרעתי חצי, בגדול, חצי מהקרן והריבית, ונשאר לי עוד 15 שנה. ואז אני אומר, רגע, עכשיו החזרתי הרבה כסף, הקטנתי מאוד את הקרן והריבית שיש לי, אני יכול לעשות ריפייננס, יכול בעצם לקחת עוד כסף חזרה שכבר השקעתי חזרה בנכס, לקחת אותו ועכשיו להשקיע אותו באפיקים אחרים. אז גם זה מצב שבו אני עושה מעין חילוץ הון עצמי, וכאן זה באמת דומה למחזור משכנתה, כי אני בעצם פותח שוב את המשכנתה שהייתה מלכתחילה. ועוד נקודה שאני עושה אותה, וזה נסביר תכף מספרית, אני עושה ריפייננסים מהסוג הזה של חילוץ הון עצמי, כי אני לקראת תכנון של השבחה של נכס. אז זה אנחנו נראה כשדבר על BRRRR, תכף נדבר על הנושא הזה, ואז זה גם יקבל ביטוי. זה בצד של המשקיע. בצד של היזם יש המון יתרונות לעסקאות כאלה של ריפייננס, ולמעשה יזמים המון פעמים משתמשים בריפייננס, למטרות עסקיות מאוד מאוד חשובות, ובניגוד לסברה הרווחת, יזמים ואפילו גדולים מאוד לא תמיד ממונפים עד הקצה, ממש לא. הם הרבה מאוד פעמים עושים תכנוני ריביות, תכנוני מימון, ששווים המון כסף רק בזכות העובדה שיש להם איזשהו כסף שהם יכולים לשחק איתו. כן, כסף זמין, נזיל, שהם יכולים לשחק איתו. אז הם אפילו קונים נכסים בקש, קונים, נכנסים קונים קרקע בקש, ואז עושים חילוץ הון עצמי בדיעבד, כי הם מבינים את היתרונות הכלכליים האדירים שיש בעצם ברכישה בקש על פני לקיחת משכנתה מלכתחילה. אז כאמור, שוב, על אותו רעיון, כשתנאי המשכנתה מלכתחילה יותר יקרים מאשר תנאי חילוץ המשכנתה בדיעבד, חילוץ ההון העצמי בדיעבד, אנחנו נראה שיזמים יותר ייתו לעשות חילוץ הון עצמי, שוב, בהנחה שיש להם את הכסף בקש. ויש עוד עניין מאוד מאוד חשוב כאן בקשר ליזמים, וזה בכל מה שקשור לעסקאות עסקאות ההשבחה, או עסקאות שהם אפילו פרויקטים יזמים, פרויקטים של בנייה, יש כאן יתרון מאוד מאוד חזק לריפייננס, ובוא נסביר אותו רגע. כשאני נכנס לפרויקט בנייה, בוא נניח פרויקט שלוקח, לא יודע מה, 3 שנים של בנייה, אני נכנס ביום הראשון. אם אני הולך לבנק ומבקש משכנתה, אנחנו נמצאים היום בראשון 20, ולצורך העניין, הפרויקט יסתיים בראשון 23. עכשיו, אני יכול להגיד ככה, בא לבנק בתחילת הפרויקט, תחילת 2020, ומבקש כסף. הבנק מסתכל על הפרויקט הזה כמו אל הר ענק שאני צריך לטפס עליו. 3 שנים עם משברים, עם בעיות, עם נזקים, עם סיכונים, עם צווי הפסקת עבודה, עם עיכובים שיכולים להיות לפרויקט, you name it. הבנק אומר, תשמע, אני נותן פה עכשיו אשראי הלוואה ליזם הזה בסיכון גבוה. למה יש סיכון גבוה? בגלל ששוב, אני תלוי מאוד ביכולת הביצוע של אותו יזם. הבנק ייתן לי במצב הזה תנאי אשראי שהם מסוימים, תנאי אשראי שהם יקרים, תנאי אשראי שהם גבוהים, קשים יותר, בגלל מונח שמכונה סיכוני ההקמה. יש פה הרבה סיכוני הקמה בשלב הלכתחילי, ולכן הבנק רואה את הסיכונים האלה, כי הרי הוא שותף בפרויקט, והוא רואה את הסיכוני ההקמה האלה, ולכן הוא אומר, אני אתן פה תנאים שיפצו אותי על הסיכונים האלה. עכשיו דמיינו שאתם לא באים לבנק בראשון לראשון 20, אתם באים לבנק בראשון לראשון 23, סיימתם את הפרויקט, הפרויקט נבנה, מחר בבוקר סוחר מתחיל לשלם לכם דמי שכירות, עכשיו אתם באים לבנק, איך פתאום אתם נכנסים לסניף? פתאום שוקולדים, זרים, פתאום אתם מקבלים שמפניה, למה זה ככה? למה פתאום השתנה כל הטון? כי אתם באים לבנק אחרי שהשלמתם את הבנייה, הראיתם שכל הסיכוני הקמה מאחוריכם, השלמתם את החלק הערי, את ההשקעה העיקרית שלכם בדבר הזה, הראיתם שאתם יודעים לעשות את זה כמו שצריך, עכשיו בואו נדבר על לקחת משכנתה, לשעבד את הדבר הזה. במקרה הזה הבנק ייתן לכם תנאים משופרים משמעותית. למה? בגלל שצלחתם את מימד ההשבחה, צלחתם את סיכוני ההקמה. לכן הבנק ייתן לכם ריבית בתנאים הרבה יותר טובים בצורה משמעותית, שבעצם הבנק לא נוסע עכשיו באותם סיכונים שהוא נסע בדיעבד, שהוא היה נוסע בהם מלכתחילה, ולכן אתם מקבלים פה איזשהם יתרונות. וזה גם מתכתב הרבה פעמים גם עם כושר ההחזר, כן? מה שנקרא באופן מקביל לסיכוני ההקמה שלכם, כשאתם באים בראשון לראשון 20 ומבקשים מהבנק משכנתא, הוא אומר כושר ההחזר שלכם יתברר, כן? ביוד, רק בראשון לראשון 23. למה? כי רק בראשון לראשון 23 אתם תתחברו אל אותו צינור הזרמה של כסף, ממי מהסוחרים שלכם, כן? תדמיינו פרויקט של מגורים כזה. אז רק בעוד 3 שנים תתחברו עם אותו מקור תזרימי. עד אז, נכון, יש סיכוני ההקמה, אבל לא רק זה, אני גם צריך לחכות 3 שנים שאני אדע אם באמת יש לכם כושר החזר שמצדיק את המשכנתא שאתם מקבלים. אם אתם באים בראשון לראשון 23, כבר יש לכם כושר החזר כמעט מוכח, כי אתם מחר, הנה, יש חוזה שכירות. מחר אתם מתחילים לקבל את הכסף מהסוחרים, פתאום הבנק, עוד פעם, מסתכל על זה, יש לכם עכשיו הרבה יותר התכנויות מוכחות שאתם מראים אותם לבנק, ואז הבנק, נכון, תת לכם תנאים משופרים ועדיפים.
אז בואו ננסה רגע לאתגר טיפה את המחשבה הזאת, כי זה יכול להיות ככה ויכול גם לא להיות ככה, רק השאלה מה באמת פער ריביות. כי אם הבנק מלכתחילה באמת נותן לך ריבית יותר גבוהה, לדוגמה נותן לך לפרויקט הזה משכנתא בריבית של 5% לצורך העניין, ואילו היית עושה את זה בריפיינס, בשיטה של ריפיינס, היו עוברות 3 שנים, היית צולח את סיכוני ההקמה, ואז הבנק היה מוכן לתת לך, כן, לממן לך את הנכס ב-2% ולא ב-5%. ההפרש הוא 3. אבל צריך לזכור שהכסף שלך היה תקוע באותו פרויקט, כלומר, לא לקחת מראש כסף מהבנק, נכון? אם במשך 3 שנים ידעת לעשות יותר מ-3% הפרש בין הריבית שהוא הציע לך בהתחלה, לבין הריבית שהוא הציע לך בזכות זה שצלחת את סיכוני ההקמה, יכול להיות שבכל זאת היה עדיף לך לקחת משכנתא מראש.
כמו כל דבר שאנחנו עושים אותו מבחינת לקיחת אשראי וכולי, התשובה לשאלה הזאת תלויה במרווחים, בהיקף, בהפרש שבין הריבית מלכתחיל לריבית בדיעבד, ולמה שהייתי עושה בזמן הזה עם ההון שלי, האם הייתי יודע לשחק ולהפיק תשואה להון שהיא גבוהה יותר מהריבית שהייתי משלם, או לא יודע להפיק את התשואה להון, האם אני רוצה להכניס את הבנק כשותף ולשלם לו ריבית גבוהה, אבל בוא אני טיפה אוסיף עוד איזשהו רובד. בוא נניח שבתקופת הבנייה הבנק היה אומר, אתה יודע מה, אני לא רוצה, וזה גם בדרך כלל מה שקורה, הבנק אומר, אני לא רוצה רק שתתן לי 5%, זה גם שתתן לי ערבות אישית. מה שלא קורה נגיד בתום הבנייה. אז הוא מכניס אותו איזשהו מימד של סיכון מאוד גדול. אז אני אומר, רגע, ערבות אישית ו5% לעומת שאני משקיע את הכסף הזה ומפיק עליו תשואה whatever, פתאום אולי כבר עדיף לי זה, אבל צריך לזכור, בסופו של דבר, הרבה מאוד פעמים זה לא יהיה באמת דיון שעובר במחלקות הכלכליות של החברות. כי יש פה שתי אפשרות. או שאתה יזם עם כסף גדול בקופה, ואז אתה יודע לנצל יתרונות מימוניים, ויודע להימנע ממצבים של, כן, הלוואות עם ערבות אישית, עושה עסקאות נון ריקורס בצורה יותר רחבה, ואז באיזשהו מובן, אתה תפנה לא פעם לרכישה בקש, כי יזם שמבין מימון לא מפחד לקנות בקש ולעשות לדעת, כי הוא מבין את ההפרשים. זה כמו בדיוק כמו שחברה תגייס עכשיו כסף לקופת החברה כדי שישמש אותה למטרות שהיא צריכה בעצם לשלם לכל מיני פרויקטים. אז תגייס כסף מאוד יקר, העיקר שיש כסף בקופה. כי כשמבינים מימון, אז לוקחים את הדברים האלה בצורה, ככה, בצורה יותר הוליסטית, כוללנית כזאת, טיפה יותר רחבה. והרבה מאוד פעמים כשהחברה לא מחזיקה ביתרות מזומנים, אין בכלל שאלה. אז זה מה שבדרך כלל קורה. החברה כפויה ללכת להפיק של משכנתה מלכתחילה בגלל שאין לה כסף והיא רוצה להיכנס למיזם הזה. כן, קח דוגמה לקרקע. שאתה יזם, אתה רואה קרקע מאוד מאוד אטרקטיבית, אבל הקרקע עולה 10 מיליון דולר, וכל מה שיש לך זה 2.5 מיליון דולר. אז אין לך יכולת לקנות את הקרקע, אבל אתה רואה פה ערים וגבעות שאתה יכול לעשות בפרויקט הזה. אז בוודאי שמצב כזה, אתה פשוט לא יכול לעשות את הריפייננס. לכן אנחנו, שוב, רואים את הסיטואציות של לקיחת המשכנתא מלכתחילה, הרבה מאוד, שהיא יותר הנפוצה, הרבה פעמים בגלל שזה כורח המציאות. כי אנשים אין להם כסף, לא בגלל שהם עשו איזושהי קלקולציה, בדקו מה עדיף, כמו שאתה רגע אמרת, 5 מול 2 מול 3, שלפעמים יהיה עדיף ולפעמים יהיה פחות עדיף, והכל כתלות גם בשאלה של מה הם התנאים של הריבית, וגם לבל נשכח שבתקופת הבנייה יש הלוואת בלון, כי הרי אין לי החזרים, עם יחסי כיסוי שאני צריך לעמוד בהם, בדרך כלל הלוואות יותר קשות בתקופת הבנייה, בגלל הסיכונים שיש בדבר הזה. לכן יש כאן באמת, אין כאן תשובה חד משמעית בשאלה מה עדיף, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שזה האלטרנטיבות, אבל עוד נקודה קטנה ברשותך זה שהרבה פעמים, ותכף נראה את זה מודל של BRRR, שזה סיטואציה ספציפית שמאוד מאפיינת את הסוג הזה של עסקאות ריפייננס, הרבה פעמים השאלה היא מה היה קודם, כלומר, האם קודם היה לך כסף, ואז, האם היה לך קודם נכס, ואז שיעבדת אותו כדי לממן את הנכס הבא, או האם אתה נמצא לפני רכישת הנכס הראשון, כי זו שאלה אחרת, דמיין שיש לך נכס בבעלותך, ועכשיו אתה יכול לעשות שתי פעולות, או לקנות נכס נוסף, אם משכנת על הנכס הנוסף, החדש, משכנת שאתה לוקח על הנכס החדש, נניח זה נכס גם בבנייה שיש לך שנתיים שאתה צריך לחכות לו. לחילופין, אתה יכול את הנכס הקיים שיש לך, אותו לשעבד, נניח הוא לא ממושכן, אותו אתה משעבד כדי לקנות את הנכס שאתה מעוניין לקנות בו עכשיו. מה עדיף? אני חושב שרוב האנשים אינטואיטיבית יגידו, בוודאי שאת הנכס שיש לך אותו היום, כדאי לשעבד אותו. כי אתה משעבד את הנכס שיש לך היום כדי לקנות את הנכס הבא, אז התנאים שיש לך הם תנאים הרבה יותר טובים מאשר הנכס הבא, כי הוא עוד לא מוכן. ייקח לו עוד שנתיים, שלוש עוד שיגיע אליך.
זהו, זה באמת השאלה, אם הוא מוכן או לא מוכן. אם הוא לא מוכן, אז נכנס האלמנט של הריבית בלון.
בדיוק, אז זה בדיוק המקרים שבהם עושים את הבדיקה, את הבחינה הזאת, הקלקולציה. כל זמן שיש לך את הפררוגטיבה להחליט, אתה תראה הרבה מאוד יזמים, קטנים כגדולים, שיבחרו ככה ויבחרו אחרת, וכרגיל, כמו שאנחנו רואים תמיד, אין אף פעם בעניינים גם של מימון, מיסוי, כל דברים שמתחילים במי, אין אף פעם תשובה חד משמעית בשאלה מה עדיף, כל המקרה הוא לגופו ולא להאמין לסיסמאות.
יפה, עכשיו התחלת כבר, הזכרת את המודל של ה-BRRR, כמה אמרתי? ארבע? ארבע. אז בוא באמת ניתן כמה דוגמאות לפרקטיקות, אתה יודע, מקובלות שממחישות את כל המקרים השונים בעצם שהזכרנו עכשיו.
יפה, אז לפני ה-BRRR, ניקח דוגמה שהיא ממש מהמציאות, ממש חיי היום, כשבאים לקנות נכס, כשהבנק מסרב, אנחנו מכירים את זה בהרבה מקומות שאנחנו פעילים, באים לקנות נכס, הבנק מסרב לתת משכנתה לקונה בגלל 1, 2, 3, 4, בין אם זה בגלל שהוא משקיע זר, בין אם זה בגלל שהוא לא עומד בדרישות ה-compliance department, בין אם כל מיני סיבות, הבנק לא נותן משכנתה, לא נסתם הגולל לפני הקונה, הוא יכול בעצם בדיעבד, הוא צריך לקנות בקש, כי אין לו כסף כרגע, הוא יכול לעשות כל מיני דרכים אחרות להשיג את הכסף, למשל, ועמידוד, או לעשות שיעבוד על חשבון קרן השתלמות, דברים מהסוג הזה, זה גם דברים האלה כמו שאנחנו תמיד אומרים אותם, אבל באיזה מובן לא נגמר הסיפור, כי הוא תמיד יכול אחרי שנה, שנתיים שהנכס זה בעלותו, ללכת ולבקש ריפייננס, והרבה פעמים הנכונות של הבנקים לתת ריפייננס בשלב הזה תהיה הרבה יותר גבוהה מאשר מלכתחילה כשהם סירבו. ואנחנו רואים את זה מוכח לנגד העיניים. אבל דוגמה טיפוסית נוספת, זה באמת אותן עסקאות של BRRR. מה זה BRRR? זה עסקאות של בעצם מודל אמריקאי, כי כמובן הכל מתחיל בארצות הברית, מודל של, אבל הוא מאוד אינטואיטיבי. מה קורה בו? אני עושה buy, שזה ה-B, ואז אני עושה 4R, שזה ריהאב, רנט, ריפייננס וריפיט. מה זה בעצם אומר? אני עושה שיפוץ של הנכס, בראש ובראשונה אחרי שאני קונה אותו, עסקת פליפ מה שנקרא. אני מזכיר את הנכס לסוחר שמתחיל לשלם לי דמי שכירות. פה נכנס שלב הריפייננס, ואני עושה ריפיט, חוזר על התהליך. כשמה הרעיון של המודל הזה? לא מודל יותר מדי, זה סתם שם כזה מורכב למודל, שהוא בעצם אומר את הדבר הבא. קנה נכס, שפץ אותו, למה? לא יודע, לא מאוד משנה השיפוץ, אבל בוא נזרום רגע עם הרעיון הזה. שפץ את הנכס, תכף אני אראה למה זה לא כך משנה השיפוץ, אבל שפץ את הנכס, תכניס סוחר. הכנס את הסוחר, תעשה ריפייננס, תעבור לנכס הבא, וכך הלאה. עכשיו, מה בעצם הרעיון במודל הזה? אתה נכנס לעסקה יזמית. אתה בעצם קונה נכס שהוא לפני שיפוץ, עושה יזמות והשבחה, משביח את ערכי הנכס, מחלץ את הרווח שהפקת, תכף ניתן לזה מוחשיות מספרית, מחלץ את הרווח שהפקת באמצעות ריפייננס ועובר לפרויקט הבא. למה לא מאוד חשוב נושא פה השיפוץ? כי הרבה מאוד פעמים מה שאתה יכול לעשות זה להיכנס לפרויקט מלכתחילה שהוא פרויקט בנייה. אתה לא צריך להיכנס ספציפית לשיפוץ. קנה נכס בבנייה, זה לא זה אותו דבר. אתה קונה נכס בבנייה, לא צריך את הריפר. אתה אחרי, או את הריהב, אתה אחרי שנה, שנתיים כשהנכס מוכן, אתה מזכיר אותו ועושה ריפייננס, בדיוק כמו שהרגע אמרנו. זה באמת די אותו דבר. כלומר, זה בסוף עסקה שבה לקחתי נכס, השבחתי אותו בערכו, הכנסתי סוחר כדי שאני אוכיח החזר קיים, ואני אגע בזה תכף בחשיבות של החזר קיים, ועושה את הריפייננס על חשבון הדבר הזה, כדי שיהיה לנו בסופו של דבר עסקה שאני יכול להעביר, לגלגל לפרויקט הבא, כשהרעיון הוא בעצם לצבור ככה נכסים. חשוב לומר שבריפייננס אני משמר את הנכס כל הזמן, אתה ציינת את זה קודם, חשוב להזכיר, אני בעצם לוקח תמיד מינוף בשיעור שהוא לא 100% משווי הנכס, מה שאומר שזה גם לא משנה, זה עדיין מינוף, זה הלוואה, מה שאומר שתמיד הנכס נשאר בבעלותי רישומית, ואני בעצם ככה יכול לצבור נכסים. במודל הזה של ריפייננס, מי שמחפש לצבור הרבה נכסים, אז שיטה של ריפייננס היא אחת השיטות, אחת מיני רבות, שוב, לא תמיד, והכל לגופו. עוד פרקטיקה זה, כמו שאמרתי, אם אני נכנס לפרויקט יזמי, בין אם זה בנייה חדשה, בין אם זה כל מיני תחומים של תשתיות, אנרגיה מתחדשת וכולי, מאוד נפוץ בתחום של אנרגיה מתחדשת, כי יש תקופת הקמה של המתקן, נגיד מערכת סולארית, תקופת הקמה של המתקן, ואז ברגע שהמתקן מחובר לרשת, מיד הוא מייצר תזרים שוטף קבוע שלא זז כמעט פיפס, מקבל הכנסות חשמל, הכנסות מחכי מחברת חשמל, ומתחילים בעצם, אפשר לעשות בשלב הזה ריפייננס כדי להיפגש עם הכסף.
יפה, אז בואו נתקדם במעלה ההר, אני מחזיק נכס, אני רוצה לנקוט בטקטיקה של חילוץ הון עצמי, איך אני יודע מתי? כאילו, אתה יודע, מתי אני אומר לעצמי, זאת הנקודה שבה אני רוצה לעשות את זה.
אוקיי, אז בהקשר הנקודה שאמרנו קודם, יש פה מספר עיתויים שאני יכול בעצם לנקוט בהם. בהקשר הנקודה שאמרנו קודם, העיתוי, אחד מהעיתויים האלה זה מצב שבו הפרויקט הבשיל והסתיימו להם סיכוני ההקמה. בשלב הזה אני יכול לצפות בצורה יותר ודאית שאני אראה תנאי אשראי, תנאי מימון נוחים יותר מאשר הייתי רואה לפני תחילת הפרויקט, כפי שהסברנו קודם. אז כאשר הפרויקט הבשיל, זה מועד טוב לבדוק את תקופת את האפשרות לעשות ריפייננס. אגב, אם כבר רוצה ללכת עוד טיפה על הביטחון, אז אפשר גם פשוט להזכיר את הנכס, להתחיל להזכיר אותו, לחכות כמה חודשים, לראות יציבות, ואז לפנות. שוב, בגלל שעוד סיכון יורד. הראיתם לבנק, הנה, גם יש לי סוחר שמשלם, והנה הוא גם מתחיל להחזיר כסף, וזה גם ישמש לי כדי להחזיר לכם את המשכנתא, אז הבנק עוד יותר רגוע. הנה, יש גם הסכם שכירות לשנתיים. אז בכלל הנכס הזה הוא נכס מייצר, ונכס תזרימי, והכל בסדר. לכן הבנק הרבה יותר נכון בשלב הזה לתת גם משכנתא וגם בתנאים מיטביים. עוד שלב שבו אפשר לבחון את נושא הריפייננס, נושא חילוץ ההון העצמי, זה כאשר מרגישים שרוצים לפזר סיכון. נניח, קניתי איזשהו נכס במחיר מסוים, ועבר זמן הנכס נניח עלה בערכו, ואני רוצה להתחיל להיפגש עם חלק מהרווח, תכף נראה את זה מספרית, אני רוצה להיפגש עם חלק מהרווח כדי למזער את הסיכון, כן? דמיינו כמו מניה שאתם קונים בשוק. אתה יכול לקנות מניה נגיד ב-100, היא עלתה ל-150 או ל-150, ואז בעצם אתה אומר עצמך, האם להמשיך להחזיק בה או האם לא להחזיק בה? עכשיו בוא נניח שקנית 100 חתיכות, 100 מניות כאלה של החברה. אז אתה בעצם יכול להגיד, טוב, תשמע, אם אני רוצה מצד אחד, אני עדיין מאמין במניה, עדיין מאמין בחברה הזאת, אולי במקום למכור את כל הפוזיציה שיש לי במניה הזאת, אני אמכור רק חלק, אז אתה פשוט מממש חלק מהמניות. אותו דבר בנושא של חילוץ הון עצמי, אתה בעצם אומר לבנק, בוא, קח חלק מהסיכונים של הנכס הזה, באמצעות ההלוואה שאני לוקח, בעצם משכן את הנכס לטובתך, ולוקח איזשהו, מפחית את הסיכון מעצמי, מטיל את הסיכון עליך בתמורה לריבית, ואני נפגש עם הרווח היום, במקום להמשיך לאמר שהנכס יעלה בערכו. אז זה עוד סיבה, עוד מצב שבו אני רוצה לבחון ריפייננס. למשל, אני מתחיל להרגיש שיש רעידות, אני מתחיל להרגיש שהשווקים קצת לא יציבים, זה השלב שאני יכול לבחון לעשות ריפייננס, כי אני אומר, אתה יודע מה? אולי עכשיו הנכסים התחילו לרדת, אז כדאי למזער את הסיכונים. עוד סיטואציה זה כשאני רוצה להשאיר את הנכס אצלי, אבל לממש את הקרן. חזרנו על זה גם קודם, שהנכס נשאר כל הזמן אצלי בעסקאות מהסוג הזה של ריפייננס, כי זה בעצם עסקת מימון ולא עסקת מחירה, לא מימוש. ולכן, אם אני למשל קונה נכס ב-100, הנכס עולה לערכו ב-150, עולה ל-150, אני יכול להתחיל לצון עצמי, להיפגש עם 120, אז החזרתי את ה-100, קיבלתי 20,000 עוד רווח, כן? קיבלתי עוד 20 רווח, ועכשיו נשאר לי נכס שכרגע השווי שלו 150, יש לי עוד הלוואה שאני צריך להחזיר של 120, אז בסדר, אז יש לי שם עוד איזשהו רווח קלו בתוך הנכס, שזה בסדר, אני יום אחד אולי אפגש איתה, כן או לא, אבל כבר נפגשתי היום עם רווח מסוים, כבר ממשתי חלק מהנכס, אבל הנכס ממשיך, מה שנקרא, גם לעבוד עבורי וגם לחכות לי לפנסיה, שיהיה לי עוד נכס. אז זה עוד סיבה שבשבילה אני עושה את עוד שלב שבו אני בוחר לעשות ריפייננס. והדבר הכי חשוב בנושא של שלבים, השלב שבו אני צריך לעשות ריפייננס, הוא תמיד, תמיד לזכור את הכלל הכפול שאנחנו מזכירים אותו, שכל פעם כשאני בוחן לעשות מינוף מכל צורה שהיא, בין אם זה לפני רכישת הנכס, בין אם זה ריפייננס בדיעבד, אני צריך את הכלל הכפול של אחד, צורת ההשקעה שלי באלטרנטיבה עולה על הריבית שאני צריך לשלם לגורם הבנקאי או לגורם שנוקח ממנו את הריפייננס, ושתיים, שאני עומד בהחזר ההתחייבויות בצורה, כן, רב שנתית, כי זה הלוואה בתנאי משכנתה להרבה שנים, לבדוק רב שנתית על בסיס תקציב, ניהול כסף, כמו שאנחנו מדברים הרבה פעמים, לעשות תקציב, לוודא שאני יכול לעמוד בזה, לא לקחת התחייבויות שאני לא עומד בהן.
וזאת אמירה כללית שרלוונטית ונכונה, אתה יודע, בכל אחד מהעיתויים השונים, זה מין איזה תנאי מצטבר כזה והכרחי. יפה. אז אנחנו, אתה יודע, מדברים פה לאורך כל הדיון על ריפייננס בהקשר של שני שחקנים קבועים, אני כלווה והבנק כמלווה וכמובן הנכס. זה תמיד המצב או שיש שחקנים נוספים אחרים שיכולים להיכנס לצורך העניין בנעליים של הבנק?
אז באמת ריפייננסים זה לא נחלתם רק של בנקים. מי שעוד עושה את הנושא הזה של חילוץ הון עצמי זה כמובן גם גופי אשראי חוץ בנקאי, גם גופים סמי מוסדיים, גם גופים אפילו פרטיים, שפשוט אני יכול לפנות אליהם ולהגיד להם, תן לי, תחלץ לי את ההון העצמי, כמו שאמרנו באחת הדוגמאות בתחילת הפרק, מה שנתנו את זה כדוגמה, והסברנו בדיוק שגורם חוץ בנקאי יכול למצוא בזה גם יתרון, הוא נותן הלוואה בריבית שלפעמים טובה, השקעה מבחינתו זה השקעה, והוא יוצא השקעה בריבית טובה, ויש לו נכס שמשמש כבטוחה, בדרך כלל זה ישמש כשיעבוד שני בשלב הזה, אני זה חוץ בנקאי, אם זה אחרי הבנק, אבל זה בהחלט אפשרות שקיימת. אבל בוא ניתן לך עוד מודל מאוד מעניין ככה שאפשר אפשר לחשוב עליו כאל מודל של ריפייננס מהסוג הזה. בוא נניח שאני אומר, תשמע, לי יש נכס, והנכס הזה, בוא ניתן דוגמה ישר מספרית. הנכס שווה נגיד 100,000 דולר, והוא משקף תשואה של 4%, כלומר, 4,000 דולר רווח שנתי. בסדר? אז יש לי 4%, אני מדבר פה על קאפ, לצורך אני אעשה את זה פשוט, אז הוא משקף לי תשואה של 4% קאפ שנתי. עכשיו, אני בא לחבר, שמחפש היום השקעות. אם הייתי מוכר לו את הנכס היום ב-100, אז הוא היה רואה, טוב, תשואה של 4% לא מעניין, נכון? כי מה אני אעשה בשביל 4%? זה לא כזה אטרקטיבי לי, אני לא רוצה את התשואה הזאת. שוב, בוא נניח שלא צפויה לי הטרך, בוא נניח שהשוק די עומד במקום, ואז יש לו רק את תשואת הקאפ, שהיא בעצם במקרה הזה היא IRR, 4% לא מתאים לו, הוא לא רוצה להחזיק בנכס בשביל 4%. אז הוא אומר, בוא נעשה את העסקה הבאה. אני דווקא לעומתך חושב שהנכס כן יעלה בערכו, וגם אם לא היום, אולי בעוד כמה שנים, 10 שנים, 15 שנה, מה אכפת לי? אני עושה איתך את ההסכם הבא, וההסכם הזה ניתן לניתוק מתי שאתה רוצה. אתה משלם לי היום לא 100,000 דולר כמו שווי הנכס, אתה משלם לי היום 75,000 דולר למשל. כן? 75,000 דולר משקף 3/4 משווי הנכס. אתה משלם לי את זה, ואתה בעצם נותן לי במובן הזה סוג של הלוואה. כשאני מחזיר לך מה הריבית, מהי הריבית של הלוואה שאני מחזיר לך? את כל דמי השכירות, את כל הרווחים שיש לי בנכס, את כל ה-4,000. במצב הזה אתה שילמת על אותם 4,000, אני קודם שילמתי עליהם 100,000 דולר, כן? זה היה, הצעתי לך לשלם עליהם 100,000 דולר, וזה משקף לך 4%, עכשיו אתה תשלם עליהם רק 75,000 דולר. במקרה כזה הצועה שלך היא לא 4%, היא קופצת ל-5.3%. עכשיו אתה אומר, זה כבר, עכשיו יש מה לדבר, 5.3 כבר הרבה יותר מעניין אותי. אז אתה בעצם במצב הזה, שיתפתי אותך בנכס, ובעצם אני מביא לך את כל דמי השכירות ישירות אליך לחשבון כהחזר ההלוואה. אפשר לעשות פה גם מודל של חלוקת סיכונים מסוימת, כך שחלק מהסיכונים עליי, חלק עליך, או שפשוט כל הסיכונים עליך, לא משנה, זה עניין, זה כבר ניואנס, אבל כעיקרון נגיד זה המודל. אם יש עליות ערך, את כל עליות ערך אני מרוויח, אם יש ירידות ערך, את כל ירידות ערך אני מפסיד, אבל אתה בכל מקרה מקבל את אותה תשואה של ה-5.3, כי אתה מקבל תמיד $4,000 לחודש, ומתי שאתה רוצה או שאני רוצה, מנתקן את העסקה, אני מחזיר לך פשוט $75,000, ובזה זה נגמר. לך תמיד תהיה פה עסקה של הלוואה ב-5.3%, שזה בעצם כמו עסקת תשואה. אתה בעצם קונה את זה כעסקת תשואה. וזה סוג מסוים ומאוד מאוד פשוט ויפה של ריפייננס, שאני בעצם, יש לי נכס, במקום למשכן אותו לבנק, אני משכן אותו לחבר, נעשה את זה פשוט, בצורה יעילה ופשוטה, אני מאמין בעליית הערך, שיחזיק לי את הנכס, שיהנה מהשכירות, אני אפגש עם הנכס בפנסיה, ואני צריך להחזיר רק את ה-75, כל רווח שיהיה לנכס, וכנראה בטווח הרחוק יהיה איזשהו רווח, אני אהנה
מזה. אז זה ממש בדיוק כמו עבודה מול הבנק, פשוט הצד השני, זה שאתה מציע לו את העסקה הזאת, הוא מקבל ריבית של 5.3 לצורך העניין.
אתה צודק לחלוטין, רק שכאן אני יכול להפסוד אותו בהסכם, בניגוד למה שאני עושה מול הבנק. הבנק לא אוהב הסכמים כאלה של, הוא יכול לבקש שיעבוד על הנכס, לרבות שיעבוד דמי השכירות כמובן, וההכנסות וכל מה שקשור אליו, אבל בנק לא יתנה את העסקה בזה, בסוחר שמשלם. אני יכול לפעות עם אותו חבר, להגיד לו, תשמע, אם הסוחר לא שילם איזה חודש, אתה סופג את זה, כי זה החלוקת הסיכונים בינינו, זה בנק לא יסכים בחיים, אז זה סוג של הלוואה בתנאים ככה שונים, בין, תגיד חלק יגידו משופרים, חלק יגידו נחותים, תלוי מאיזה פוזיציה.
מה שבטוח, גמישים.
גמישים יותר, בהחלט.
יפה, טוב, בלרס, תודה.
תודה רבה, עידו.